כל חי תמיד איתי כוחה.
קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
ערב טוב, מאזינים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של קירות שקופים, אבל הפעם לא בקונספט הרגיל, לא בדרך הרגילה שלנו, שבה אנחנו בעצם מעלים איזשהו נושא, עניין חינוכי, ומדברים עליו, אלא כפי ששמעתם בפרסומות, תוכנית, סדרת תוכניות שתעמוד לפנינו, שבהם אנחנו נעסוק בפן ההלכתי של החינוך. הווה אומר שהרבה פעמים אנשים חכמים ונבונים מייעצים, אפילו כותבים ספרים למיניהם בנושא של חינוך, אבל כשאתה פותח את האותיות הקטנות בשולחן ערוך ובנושא הכלים, אתה רואה לא פעם שהעצות שאתה מקבל הם לא רק, איך נאמר, לא רק שהם לא עולות בקנה אחד עם ההלכה, הרבה פעמים הם גובלים ממש באיסורים דאורייתא. זו הסיבה ש אנחנו רוצים לתת איזושהי הקדמה מתוך ספר שנקרא ספר חזון איש, אמונה וביטחון, ספר כחול, דק, קטן, כולנו מכירים אותו. אבל אני רוצה להקריא משהו מתוך פרק ג' ולאחר מכן להציג את האורח החשוב שנמצא איתנו הערב באולפן. אומר החזון איש, חובות המוסריות הם לפעמים גוף אחד עם פסק ההלכה, ואילו ההלכה היא המכרעת את האסור ואת המותר. הוא מביא החזון איש דוגמה. כיצד? אמרו בגמרא שבמלמדי תינוקות אין טענה של פסקת לחיות. הווה אומר שאם היו מלמדי תינוקות, או בשפה המודרנית היה תלמוד תורה שבו מלמדים, והנה פתאום מגיעים לעיר מלמדים חדשים. צוות חדש, פתחו תלמוד תורה חדש. ואנשים, אומר החזון איש, אוהבים את החדשות ועוזבים את הישנות. עצם זה שפתחת משהו חדש, אולי ברוח הבחירות, אנחנו יכולים לומר שגם כשנפתחת מפלגה חדשה, מיד כולם תולים בתקוות, ומיד אתה רואה שזוכים לכמה וכמה מנדטים. אומר החזון איש, והנה אנשים כטבע בני אדם אינם שבעים רצון מהישנות. קפצו כולם על האורחים החדשים, על המלמדים החדשים. ומה שקרה שמלמדי העיר ניזוקו. ניזוקו בפרנסתם, הרישום לתלמוד תורה יורד. לכאורה, יבואו אנשים ויאמרו, מה אתם עושים לנו? לא מצאתם מקום אחר לפתוח תלמוד תורה רק בשכונה שלנו? למה אתם מקפחים את פרנסתנו ואת המעמד שלנו ועד שיקנינו את השם הטוב שלנו? מה אתם פותחים פה? תפתחו בעיר אחרת. והמקופחים, אומר החזון איש, אותם מלמדים, הוותיקים יותר, פשטו שנאתם בליבם על הרודפים החדשים. ומרעה אל רעה יצאו, להוציא דיבת שווא ולעורר רחמי העיר נגד האכזריות של הבאים החדשים שפתחו לנו תלמוד תורה מול העיניים. אומר החזון איש, הנה כל מעשיהם באמת היו נקיים מכל חטא, אם לא הייתה ההלכה כמותם. אם לא הייתה ההלכה כמותם, שיכולים לעכב על החדשים. אבל עכשיו, שההלכה הכריעה, וכך נפסק להלכה, דקנאת סופרים תרבה חוכמה, והיסוד הזה הוא הרבה יותר חשוב מחיות עד האנשים פרטיים. הנה האורחים, אלו שפתחו תלמוד תורה חדש, עשו כהלכה, ואלו דווקא המלמדים הוותיקים יותר, המקופחים, המסכנים שמתלוננים, למה עשו לנו עוול? הם שופכים דם נקיים, וכששונאים אותם בלב עוברים על לא תשנא את אחיך בלבביך, וכשמדברים עליהם רע עוברים על איסור לשון הרע, וכשמקילים קהילות עוברים על לא תהיה כקורח ועדתו. מסכם החזון איש במשפט אחד, מחובות המוסריות שישתדל האדם לטעת בלבבו את העיקר הגדול הזה, שבכל מקרה אשר הוא נפגש עם רעהו צריך לשקול בפלס את ההלכה, לדעת קודם כל, לזהות מי הוא הרודף ומי הוא הנרדף. והלו, לימוד המוסר בדרך כלל מנחיל אהבה וחמלה לנרדף וחמת מרורות להרודף. אומר החזון איש, מה נוראה היא המכשלה, וצריך לדעת שהאמת היא שאין מקום זולת בספרי הפוסקים כדי לדעת האם האדם הוא נקרא נרדף או רודף. אז אחרי ההקדמה הארוכה הזו, אני רוצה להציג בפניכם את האורח החשוב שנמצא איתנו באולפן, הגאון הרב אליהו בוחבוט, שהוא דיין ומוץ בעיר בית שמש, בבית דין הגדול, חוקת משפט של הגאון הגדול הרב אלחנן פרץ, אחד הדיינים ותלמידי חכמים באמת הגדולים והידועים יותר בארץ, מחבר סדרת ספרים שנקראת ומשפטי פיהו, שזה חמישה כרכים שעוסקים ברובם בדיני ממונות, אבל כמובן בפסקי הלכה, ברוך השם, דיין גדול מאוד שנמצא איתנו. אז קודם כל, ערב טוב הרב אליהו.
ערב טוב לך, רבי אברהם, וערב טוב לכל המאזינים.
תודה רבה קודם כל, שבאמת אני יודע כמה הלו"ז צפוף, ולקח לי המון המון זמן לתאם את סדרת התוכניות הזו, וזה יישר כוח גדול על היכולת ועל הרצון ועל המוכנות להגיע לכאן. אני מעריך שבהמשך התוכנית עוד נדבר על הרבה דברים מעניינים, על מה שקורה בבתי הדין היום, בעיקר גם כן בעניינים של דיני ממונות, אבל היום אנחנו עוסקים בענייני חינוך קטן. ולא פעם ולא פעמיים, כמו שהקראנו כאן בהקדמה, עולים כל מיני דיונים אודות הרצון שלנו לחנך, אבל בעצם הרבה פעמים זה לא עומד בקנה אחד הדרך שבה אנחנו מבקשים לחנך עם ההלכה עצמה. האם הרב יוכל לתת לנו איזושהי דוגמה או איזשהו מקרה למשל חינוכי שבו נתקלתם בבעיה שאולי הדעה הרווחת החינוכית אומרת, תשמע, צריך לפעול כך, צריך להניש אותו, צריך, אני יודע מה, ניקח לדוגמה ילד שמפריע בכיתה והרב רוצה להניש אותו, רוצה להזיז אותו מקום, אומר לו, תשמע, אתה ישב בשורה הראשונה, לך שורה האחרונה. יכול להיות שבמקרה כזה פשוט יש בעיה הלכתית?
הייתי רוצה להקדים ולומר שכאשר רבי או מחנך מעניש ילד, הוא צריך להיות לא פחות ולא יותר קרוב למשה רבנו. מדוע? כיוון שהילד הזה, כמו שאתה ידוע כאחד שבקיא מאוד בחינוך הילדים, יכול לפגוע בו לדורי דורות. ובפרט האיסור החמור שאדם פוגע בילד, גם הלכתית, למשל, אתן לך דוגמה. הרבה פעמים, אצל הרבנים או אצל המלמדים, הם רוצים לעשות כביכול את הילד בתור שפע ניסיון. אנחנו נעניש אותו, למען יראו ויראו, כך שכל התלמידים יפחדו וידעו שאם המורה פלוני, אם הרב פלוני, לא מתעסקים.
זאת אומרת, לדייק, לא שבאמת העונש מגיע לו בחומרתו, אלא מחמירים קצת יותר כדי, מה שנקרא, שכולם...
ממש כך. והנה, כששאלו את הגאון הגדול, הרב חיים קניבסקי שליטה שיחיה, שאלו אותו את השאלה הזאת. אתה יודע מה הוא ענה להם, רבי אברהם? הוא אמר להם, הילד הוא לא שפע ניסיונות. והרבי שיעשה כך, עתיד ליתן את הדין וחשבון להבינו שבשמיים. מדוע? ידוע לנו בכל התורה כולה, כשאדם מגיע לו איזה עונש מסוים, אז שורת הדין להעניש אותו. אבל גם בדין, בזמן חז"ל שהיו מענישים, הם היו יושבים 33 דיינים, או 21 דיינים, או היו יושבים כולם, אגודים, ועושים אפילו תענית, היו כאלה שעושים תענית, באותו יום שרוצים להעניש מישהו. ופה קם איזה רבי אחד פתאום, ומחליט, בכיתה שלי לא יעשו יותר בעיות, בכיתה שלי לא יהיה הפרעות. הדבר הזה דרוש הסבר גדול, ודרוש גם כן להבין מאיכן נובע הדבר הזה.
אבל בכל זאת, הרב, אני מעריך, יודע, שמאזינים לנו המון המון אנשים שעוסקים בחינוך. עכשיו, אני לא מצפה, אני גם לא חושב שהרב יאמר כך, שכן, צריך להיות באמת, אולי עלי בדעילך, אתה צריך להיות משה רבנו, אבל בוא נאמר ככה, ההורים ששולחים אותנו, את הילדים שלהם, בידיים שלנו, הם יודעים שאנחנו לא משה רבנו, ואפילו לא הגאון מבילנה. ודאי שלא. אז מה, נניח בעניין הזה. ההורים כביכול סומכים על השיקול דעת של הרבי. ונניח שהרבי רוצה להניש, הוא רוצה להחרים חפץ. ופתאום האבא מתראה, מה זאת אומרת? מה לקחו? זה דבר יקר, אני קניתי. והרבי אומר, זה עד סוף השנה לא מוחזר. עכשיו הוא גם נעל את עצמו, אם הוא יחזיר, אז הוא פוגע במילה שלו. מה, גם בזה צריך את משה רבנו? אפשר להעמיד בדין?
הזכרת לי, רבי אברהם, סיפור מאוד מעניין, לפני אולי קרוב ל-50 שנה. זה פורסם באחד העיתונים, סיפור מעשה עם הרב עובדיה עליו השלום. מורנו הרב עובדיה עליו השלום, כשהבן שלו, כמדומני זה היה הרב דוד, הרב דוד יוסף, כשהיה ילד, הרבה כנס אותו, בכמה לירה, לירה, לירה וחצי, שתי לירות, הרבה כנס אותו, וכששלח מכתב לאבא, הרב עובדיה עליו השלום, כשהרב ראה את זה, הוא כתב לו מכתב חזרה, והוא אמר לו, חסדה, חסדה, כנס הקמקבית בבבל. זאת אומרת, אתה רוצה לקנוס את הילד, הרי כבר דיני כנסות מפורשים בשולחן ארוך, בלכות דיינים מסימן א' וב', שאין לנו דיני כנסות היום. רק הדברים מועטים שיש לנו דיני כנסות, אולי נדבר עליהם בהמשך, אבל לא קונסים היום. ומאיך יתייסי אתה, הרב, לקנוס? ודבר שני, הרב זיים שם במכתב, וגם מעניין אותי מה תעשי עם הלירה וחצי.
לאיזה שימור זה הולך?
לאיכן זה הולך, בדיוק. אז אתה רואה...
אבל הוא נתן בסוף? שילם את הכנס
הרב הזה? נתן, הרב נתן, הרב נתן, יכול להיות שהוא נתן, לא כתוב מכתב מה הוא עשה עם הכסף, אם נתן או לא נתן. יכול להיות שהוא כן נתן. אבל סוף כל סוף, הרב מעורר אותו והראה לו שהוא טועה בהלכה.
הבהיר לו שזה בעצם לפני משורת הדין.
זו טעות, לפני משורת הדין. אני רוצה להשאיר את הילד שלי סוף כל בסוף כל סוף בתלמוד תורה. הרבה פעמים הורים משאירים את הילדים שלהם בתלמודי תורה, אבל זה לא אומר שהם צודקים. יכול להיות שהם טועים בהלכה. ולכן, הייתי מייעץ שתמיד רבנים מלמדים, שתמיד שיתייעצו ביניהם, שיקחו איזה דיין, איזה מורה צדק שמבין בחושל משפט, וישאלו אותו, מה הדין כך, מה הדין כך, האם אנחנו רשאים לומר? זה לא מסתכם בכך שרק למדו את תורת החינוך. גם צריך ללמוד את תורת, כמו שהקראת מהחזון איש, שצריך לדעת גם את הפן ההלכתי שבדבר.
זאת אומרת, היום יש הרבה כנסות, אגב, לא רק על ילד שמחרימים לו חפץ. אומרים, מי שאני יודע מה, ייגע בה פה, ייכנס לחדר רבנים, ישלם 5 שקלים, או ייכנס, או נניח שהוא יזיק אפילו רכוש של התלמוד תורה. ילד צריך לשלם על זה?
אז, תראה, בשולחן ערוך כתוב...
מותר להורים, נקרא לזה להנהלה, לתבוע את ההורים, למשל, הרי זה נזק של קטן בכלל. אם הוא פחות מבר מצווה.
אנחנו יודעים שקטן שהזיק פטור. אבל, למשל, אם הילד הוא כזה שובב, אפראקטיבי נקרא לזה, או מה שכתוב, מה שהרב דושניצר עליו השלום, הביא בספר נחלת אליהו, אם האבא מכניס את הילד למשל לחנות שוקולדים, והילד לוקח שוקולד בלי רשות, האבא לא יכול ליצור כאן ולומר, קטן שיזיק פטור, אני פטור מלשלם, ודאי שלא. למה? זה כמו מעמיד בהמה על קמת חברו. אם אני אקח את הבהמה שלי ואני אעמיד אותה על הקמה של חברי, ומה תעשה הבהמה ולא תאכל?
טוב
דבר, שם, גם פה, שם... גם שאני אכניס ילד קטן לתוך חנות שוקולדים, אני לא יכול לצוק ולומר, קטן שהזיק פטור. בתלמוד תורה, קטן שהזיק, ודאי שהוא פטור. הקטן פטור. אמנם, יש פעמים שאפשר בגדר למגדר מילטה, כמו שנראה בהמשך, שיש אפשרות, אבל לא לעשות מזה נס להתנוסס, ולא לעשות מזה כביכול למען יראו ויראו, יש לזה גדרים, ונראה בהמשך איך וכיצד לעשות את זה.
טוב. אז יישר כוח הרב, אני אגלה לך שיש לנו מסורת בתוכנית הזו, להשמיע איזשהו תסקית. תסקית זה סיפור משודר, עם כל מיני קולות, שחקנים, שהגברת פה יעל איבר באמת משקיעה מאמץ גדול לתת לנו בכל שבוע תסקית מיוחד. אז אנחנו הכנו תסקית מיוחד לתוכנית הזו, שלכאורה על פניו זה נראה כמקרה רגיל, רבה שרוצה רק לבדוק משהו שנעשה לא קשורה בתלמוד תורה, ונדון אחריו על הבעיות ההלכתיות שיש בו. אז אנחנו נצא לשמיעת התסקית, ולאחר מכן נשוב לדון בו, בבקשה.
הרב אמרמוביץ' הוא רבה נחמל כזה, בעל גוף הגלגל וסבר פנים חביב. חיוך תמידי מרצד על פניו המזוקנות, ופתילי הציצית הארוכים שלו מתנפנפים ברוח בגאווה יהודית אמיתית. באותו בוקר סגריר, היה הרב אמרמוביץ' האחראי בהפסקה. בידו האחת אחז בחוס קפה מהביל, ובין אצבעות ידו השנייה התפתלה לה בכאב הסיגריה הנצחית והמקומטת, אותה היה מדליק בשרשרת מבדל אחד למשנהו. הילדים הרכים קפצו במגרש בעליזות, תוך שהם מוסרים את הכדור מאחד לשני, וצועלים משמחה לכל גול שנכנס אל השער. אך באותו בוקר, הטרידה את מנוחתו של הרב אמרמוביץ' רק שאלה אחת.
אני חייב לדעת מי החצוף הזה ששבר לי את מנעול הארון בכיתה וגנב משם את הסוכריות. זה לא ייתכן שיעשו ממני צחוק. זו פעם ראשונה שתלמיד מעז לעשות לי דבר כזה. השם ישמור, זה עוד עלול לפגוע לי במשמעת. אני ממש חייב לתפוס את החצוף הזה. אבל איך אני אגיע אליו?
כך הרהר לעצמו. לפתע, צד עינו של הרב אמרמוביץ' את מאיר, מכיתה ד', התלמיד שהיה נוח למסור מידע למראה מאיים של דמות סמכותית.
זה יכול להיות רעיון לא רע. אנסה לתחקר אותו. אולי הוא ראה משהו.
הרב אמרמוביץ', אתה על פניו חיוך מתקתק, ניגש אל מאיר ואמר,
היי, מאיר, מה שלומך, חמוד?
אמר הרב, תוך שהוא מניח את ידו על כתפו, וצעד עמו בנחת, בסמוך למגרש המשחקים.
בסדר.
תגיד, מאיר, מה העניינים? איך אתה מרגיש?
טוב, תודה, הרבה.
ואיך היה בשבת בבית?
ברוך השם מצוין, הרבה.
אתה בוודאי יודע, מאיר, כמה אני אוהב אותך. נכון?
אהה.
מאיר, הנהן בראשו לחיוב. עדיין לא מבין לאן הרב חותר.
אז תשמע, רציתי לשאול אותך, אתה זוכר שאתמול מצאנו את הארון שלי פרוץ, וכל הסוכריות נלקחו משם? אז אולי...
כאן, אלמי חרב את קולו, וחיבק את מאיר בחיבה, תוך שעיניו מתרוצצות אנה ואנה, בניסיון להבטיח שאין איש מבחין בתחקור.
אולי אתה יודע מי עשה את זה? אתה בטח מבין שזו מצווה גדולה לגלות לרבה את כל מה שאתה יודע, כדי שהרבה יוכל לחנך טוב יותר את התלמידים.
מאיר התפתל באינוחות. אופיו הרך והעדין עמד לו לרועץ. בכל מאודו רצה שלא להלשין על חברו. אך הוא הרגיש שדבריו של הרבה מפעילים עליו לחץ אדיר.
אתה יודע, עוד מעט יש את חלוקת הפרסים השנתית לתלמיד המצטיין. ודווקא חשבתי עליך בהקשר לפרס הגדול. אז מה אתה אומר? אתה נזכר אולי מי עשה זאת?
לבסוף נשבר מאיר ולחש מבעד לשפתיו כשמבטו מושפל.
נחומי.
פניו של הרבה נהרו, והוא מהר להיפטר ממאיר. מעלים ברגע את אווירת החיבה והסבלנות שאפפה אותו, ורץ לטפל בנחומי החצוף שסוף סוף נתפס.
אז הנה, מה יותר לגיטימי מזה מעשים שבכל יום שרבה רוצה לדעת מי עשה דבר כל כך חמור? נו, מי יכול לגלות לו? שאר הרבנים שישבו לשתות קוסטי בחדר רבנים? מי המנהל שישב עם מורים בחדר? אף אחד. העדים היחידים שיכולים לספק את המידע הם התלמידים עצמם. האם גם בעניין הזה יכול להיות שיש בעיות הלכתיות? אז מסתבר שכן, ולא מעט. אז אני רוצה לחזור אליך, הגאון הרב אליהו בוחבוט דיין ומורה צדק בבית שמש, בבית הדין הגדול חוקת משפט של הגאון הגדול הרב אלחנן פרץ שליטה, ומחבר ספר סדרת הספרים משפטי פיו. רוצה לשאול אותך הרב, מה כל כך נורא ברב ארמומוביץ'? מה הבעיה איתו?
טוב, בסיפור שראינו ישנם כמה בעיות הלכתיות שבעצם הרבי הזה נכשל בהם. למשל, כל התחקירה והחקירה הזאת שערך שם הרבה אצל לושי חלושי, כפי שקראתם לו, מבואר בשולחן ערוך בהלכות עדות בסימן למדהי סעיף קטן א', סעיף א', מרן כותב קטן פסול להעיד. אם כן, לא הבנתי מה התועלת של הרבה הזה בכל העדות שלו.
מה זאת אומרת? הוא שואל, מי ראה? אומרים לו שניים, שלושה ילדים עומדים וצועקים, אנחנו ראינו ומתארים את זה, יש גם רבסים שמגדילים לעשות, מכניסים כל אחד בנפרד, וגם כשכותבים להורים מכתב, אומרים, אני חקרתי את כל הילדים, כל אחד בנפרד, כולם אמרו אותו הדבר. יש בזה בעיה הלכתית?
מה נעשה שבשולחן הערוך כתוב, קטן פסול להעיד, אפילו היה נבון וחכם. יש לך גדול מזה, נבון, השולחן ארוך מדגיש, נבון וחכם, זאת
נבון
אומרת...
נבון וחכמות של תקופתם.
של גם. תקופתם, ואפילו האחי, העדות שלו שווה כקליפת השום. השמאל המקום מבאר מדוע זה כך, כי התורה אומרת, ועמדו שני אנשים, ולא, שני, ולא, ולא קטן, ולא אישה, ולא גוי, לא יכולים, שני אנשים גדולים שהביאו שתי שערות, מעל גיל 13, הם אלה שיכולים להעיד, וצריך שתיים. ואם כן, מה יועיל עדות של אחד? נגיד שגם היה דבר כזה של שניים קטנים. גם זה לא טוב. קטן לא טוב בכלל, גם אם היו 2 וגם אם היו 10 והם גרו פה 100.
זאת אומרת, אם אני רוצה לקרוא לזה בעברית פשוטה, מה שעשה הרבי, כל רבי, שנניח מסתמך, העיקר ההסתמכות שלו, היא על שני ילדים פחות מגיל בר מצווה, בעצם מכאן, כל פעולה חינוכית שהוא יפעל כנגד אותו ילד הנאשם, במרכאות, היא מפורש נגד שולחן ערוך.
בוודאי.
אין בזה שום צד
יותר... אין לו על מה לסמוך שום צד יותר שבדבר.
זה, כבוד הרב, נתת פה, איך אומרים, הטלת פצצה גדולה, מפני שהיום, לא רק בתלמודי תורה, גם בבית, שואלים, מי אכל את הבמבה הזו, מי לקח? וכל האחים הקטנים, פה אחד, זה יוסי.
או, הערת טוב רבי אברהם עם החוכמה שלך, והנה אני אענה לך. כתוב, בשולחן ערוך, יש רמה, באותו סימן למדי, הרמה כותב שם בסעיף י' ד', כותב כך, אף על גב שעדות אישה אינה כלום, כפי שלמדנו, מכל מקום תקנת קדמונים, זה במקום שאין אנשים רגילים להיות, כגון בבית הכנסת של נשים, או בשאר דבר הקראי, שאישה רגילה ולא אנשים, נשים נאמנות, כך כותב תרומת הדשם, ויותו להלכה, הרמה. אמנם, וממשיך הרמה ואומר, מביא דברי המעריק. ולכן יש מי שכתב, זה אפילו אישה יחידה או קרוב או קטן, נאמנים בעניין הקאו, בזיון תלמיד חכם, או שאר קטטות ומסירות. לפי שאין דרך להזמין עדים קשרים לזה, ואין פנאי להזמין. אבל מסיים הרמה ואומר, והוא שהתובע טוען בריא. דהיינו, שהתובע, ברור לו שמישהו עשה את זה. וברור לו פחות או יותר, שזה, הוא מסופק, אולי זה האיש הזה, או הילד הזה, או הילד הזה. ורק הילד בא ומגלה לו, שם יש צד להתיר. מדוע? כי בתלמוד תורה, מי מצוי שם? רק ילדים. רובם ילדים. אז זה דומה למה שאמר הרמה לגבי נשים. בית הכנסת, בעזרת נשים, אם קרה משהו, מי היית שם? הרי גברים לא יכולים להיכנס לשם. אז מקבלים את העדות של האישה במקום כזה. אז גם כאן אפשר לקבל את העדות של הקטן במקום שרק קטנים שכיחים. אמנם, אומר הכנסת יחזקאל, יד על המקום, מביא אותו הפתחי תשובה שם ואומר, התקנה לא הייתה רק איך שגוף המעשה ידוע על ידי כל שלא פוסק. כמו שאמרת בבית, כולם אומרים, זה ראובן עשה את זה, זה ראובן עשה את זה. באים מכחישים שבדי היה כאן הקאה וקטטה ומלשינות. ועדותם של אלו הוא רק לברר הדבר החיה. שהוא רק גילוי מילטה באלמה, אבל אם גוף המעשה ידוע רק על פיהם, וזה מכחיש לגמרי, בוודאי דאין נאמנים.
זאת אומרת, אם ניקח את זה נגיד לעולם התלמודי תורה, נניח שיבואו שניים גדולים מכיתה ח' אחרי בר מצווה, הביאו שתי שערות, לפי כל הגדרים ההלכתיים של גדול. יבואו ויגידו, אנחנו ראינו את ה... ראינו זה שלושה ילדים, לא זיהינו בדיוק שמה בכיתה א', שעשו, לא יודע מה, שברו את הלוח או פיצצו איזה מנורה, ורק אנחנו לא יודעים לברר מי בדיוק הם ראו. הרי במכניס את השניים האלה מכיתה ח' ואומרת, מי ראיתם? לא יודע, זה אולי הוא, רק אז אם יש קול גדול של הקטנים,
נכון.
יכול להסתמך. אבל אם כל המעשה בעצם מבוסס על אותה עדות קטן, כל מה שיפעל הרבה זה בעצם נגד שולחן ערוך מפורש.
נכון, מאוד. צדקת בדבריך.
אז מה שעשה הרב ארמומוביץ' במקרה הזה, שלקח ילד קטן, פחות מגיל בר מצווה, ובירר איתו מי עשה, מי לקח, מי פתח את הארון, כל מה ש...
אין בזה כלום.
פשוט חוטא.
חוטא כפשוטו.
יכול לחזור הביתה בהרגשה, אה, ברוך השם אני מחנך טוב, אני יודע איך להוציא את הפרטים, ברוך השם אני יודע לעלות על ה... כולם רואים שמה שנקרא המשמעת פה חזקה, אין להעביר מתחת הרדאר שלי. ובעצם הוא כל כולו צריך להתוודות על זה בכיפור.
כמו שאתה רבי אברהם תמיד שומע בעיות של חינוך, כך אנחנו הדיינים תמיד שומעים בעיות של ילדים שהורים שמתמיד, הרבי עשה כך לבן שלי, הרבי עשה כך לבן שלי, והוא לקח לו את הנגן שלו, ולקח לו את הזה שלו, ולקח לו כל מיני חפצים למיניהם. אמנם, יש למגדר מילת החפצים שאסור להביא לתלמוד תורה, בוודאי, אבל כל זה צריך לעשות על פי ההלכה. ואם נשבר דם חפץ, או אם נגנב חפץ, ודאי, בוודאי שצריך לבדוק את כללי ההלכה תחילה, איך וכיצד לעשות, ורק אז לגשת לילד בתחילו ורחימו, שלא יחטא בילד.
טוב, לפני התוכנית אמרת לי שיש עוד כמה וכמה בעיות הלכתיות עם התסקית הזה, אנחנו נצא כרגע להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נשוב להמשך הדיון ההלכתי, יש לומר ולציין, עם הרב הגאון, הרב אליהו בוחבוט, דיין ומורה צדיק בבית שמש, אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד נשוב, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
תמיד איתי. כשעושים קניות, שמים לב למוצרים ישראליים. ההסתדרות, הבית של העובדים בישראל.
מרגישים קושי בזוגיות? רוצים לחוות שיפור והעצמה? פנו עוד היום למומחים של אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל וקבלו ייעוץ מקצועי. התקשרו לקו הייעוץ 24 שעות ביממה. כוכבית 2837. כוכבית 2837.
בכל מקום שנמחה, מומחי האגודה כאן בשבילך. אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל.
בהמלצת גדולי ישראל.
מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשה ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. ועכשיו חדש. תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
יש לכם שאלות בהלכה? זקוקים לייעוץ או עזרה בקבלת החלטה? אל תתמהמהו. רבני אגודת בית מרן נמצאים כאן עבורכם 24 שעות ביממה. בכל עניין, הרהור או שאלה. חייגו לקו הליכות בית מרן. כוכבית 5293, שלוחה אחת. כוכבית 5293, שלוחה אחת.
ציפורי קלאס, רשת המלונות היחידה למאדרין, מזמינה אתכם לטעום ממגוון של עולמות בחוויית נופש מלכותית. במלונות שלנו בטבריה ובחפץ חיים תהנו מחדרים מפוארים, אולמות לאירועים מהודרים ותפריט גורמה עשיר ומשובח. חייגו ותתחילו ליהנות. כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתה.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צמטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתה?
תרשום 03-964-1555, 03-964-1555.
אני רוצה לזכות במנוי שנתי לחבורת
אריאג. הלוואי שאזכה במדבקות קיר שלנו.
תאגיד המחזור אלה וחבורת אריאג יוצאים למשימת מחזור. אספו בקבוקי משקה גדולים. רשמו עליהם את מספר הטלפון שלכם והשלימו על כל בקבוק את המשפט חשוב למחזר כי, ואז השליחו את הבקבוקים למחזורים ותוכלו לזכות במתנות שוות.
אפשר לזכות גם בקומיקס?
20 זוכים בכל שבוע, כפוף לתקנון.
אז קדימה! למחזורי!
גם כשטסים לחופשה, שמים לב לחברות ישראליות. ההסתדרות, הבית של העובדים בישראל.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם, מאזינים עיקרים, איתנו באולפן, הגאון הגדול, הרב אליהו בוחבוט, דיין ומורה צדק בבית שמש, בבית דין הגדול, חוקת משפט של הגאון הרב אלחנן פרץ שליטה, ומחבר סדרת הספרים ומשפטי פיו, שזו סדרה של כרגע, היא אוחזת בחמישה כרכים, בעזרת השם עוד היד נטויה, אבל רובם עוסקים בדיני ממונות, וזה מרתק גם במה שנוגע לילדים קטנים. אז ערב טוב הרב, ראינו, שמענו בתסקית שהשמענו לפני כן, את הסיפור עם הרב ארמומוביץ'. אמרת לי לפני התוכנית שיש בזה עוד הרבה מאוד בעיות הלכתיות, אחת מהן היא לשון הרע. מה יכול להיות לשון הרע בזה שרבה, או מורה, או משגיח בישיבה אפילו, או מורה, באה לשאול את התלמידה, תגידי לי בבקשה, יש פה קלקול נניח, מישהו עשה משהו, באים לשאול, מותר להגיד, אסור להגיד, יש בזה בעיה של לשון הרע? מה ההלכה אומרת בזה?
אז חוץ מהפן החינוכי, שוודאי שאתה הרב, שמתעסק עם זה כל הזמן, יודע איך וכיצד לעשות. הנה, מי גדול, מי לנו גדול, בעל האגרות משה, רב משה פיינשטיין עליו השלום. אחד מגדולי הדור, כותב ביורה דעה, בחלק ב', בסימן קוף ג', אני קרא לך מה הוא אומר. ובדבר אם רשע מלמד לומר לתלמידים שאם יודעים מי עשה את הדבר הגנאי יודיעו לו, הוא דבר מכוער לעשות כן, וזה גורם שיקלו בלשון הרע. דהיינו, התלמיד לא יודע בדיוק את ההשלכות, מה יהיה. אתה עכשיו מרגיל אותו שהנה, אם הרב שלי, שהוא מסתכל עליו ככהן גדול, הוא מסתכל, אם הרבי שלי עשה ככה, אז ודאי שהדבר מותר. ולכן, הבעיה היא, לא, בוא נאמר שעכשיו זה בעיה ממש קטנה. אבל ברגע שהתלמיד רואה שהרבי מקל בזה, הרבי שואל אותי מי עשה דבר פלוני, ואני מותר לי להגיד, יוצא מזה קלקול לדורות. אם הרבי שלי עושה, תתאר לעצמנו שהתלמיד רואה את הרבי שלו, אוכל איזה דבר שהוא קצת מפוקפק, שבבית אמרו לו שזה לא אשכחה מי יודע מה. אז מה עכשיו? הרבי שלי אוכל, אני לא אוכל. זה אותו דבר כאן. לעומת זאת, הרב שטרנבוך, בספר שלו, שאלות תשובות, תשובות והנהגות, הוא כותב, יש להתיר רק אם זה לתועלת. הוא אומר כך, שהמלמד צריך להקדים ולומר לתלמידיו שאיסור לשון הרע חמור מאוד. אולם כשזהו לתועלת, אין איסור לשון הרע. וכאן שזה טובת לחינוך התלמיד, אין בזה חשש לשון הרע, אלא אדרבה, כשם שיש איסור לספר על חברו, כך יש חיוב להודיע על הרב שיוכל להוכיח לפעול ולעשות, ולא נקרא לשון הרע כלל.
ופה בטח יש לשקול בפלס, הרב עם עצמו. זאת אומרת, האם אני רוצה את זה בגלל שוואי, פגעו לי בכבוד, או פגעו לי במשמעת, או ברור שכל אחד מאיתנו כרבסים מכסה את עצמו בינו לבין עצמו. לא, ברור, זה בשביל לחנך אותו וכו', אבל לא תמיד זו האמת האמיתית.
זה, אז זה באמת...
בספק דאורייתא לחומרא.
אז זה רק הקדוש ברוך הוא יודע באמת מה בליבו של הרבי. במפרט שכבר הקדמנו ואמרנו שכל העדות של הקטן הזו היא כלום. אז ודאי שזה לשון הרע. יכול להיות שזה גם מוציא שם רע. למה? כי אם העדות של הקטן היא כלום, ממילא גם מה שהוא אומר לך אסור לך להאמין לו, אסור לך לקבל את דבריו. ממילא, זו בעיה הלכתית גדולה.
עכשיו, מה קורה, למשל פה, בתסקית ששמענו, הרב ארמומוביץ' אומר לו, תשמע, הוא מייצר לו כאילו סוג של מצג, הוא לא מתחייב לו, אבל הוא אומר לו, תשמע, אני חשבתי עליך לפרס הראשון, ואתה יודע, כביכול הוא מנסה לפתות אותו, כדאי לך, איך אומרים, לשתף איתי פעולה, כי אתה ברוך השם תלמיד טוב, ואני רוצה לקדם אותך. מה? או אתה יודע מה, הרב, אפילו בדברים אחרים, רבי הבטיח משהו לתלמיד, או רמז לו, יש עם זה בעיה, אם בסוף הוא אומר לו, תשמע, בסוף התנהגת לא יפה, אני לא, 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 לא מגיע לך.
את הפן החינוכי אני משל לך רבי אברהם, אבל את הפן ההלכתי, בפורש מלכות הונאה, בסימן רש כף חת, מרן כותב בסעיף וב, אסור לגנוב דעת הבריות, אפילו קטן, אפילו אישה, אפילו גוי. אסור לגנוב את דעתם.
מה זה אומר? מה זה לגנוב את דעתם?
לגנוב את דעתו זה להבטיח לו דבר שלא יהיה. להבטיח לו דברים שאתה רק רוצה כביכול להוציא ממנו איזה מידע, כמו בסיפור שלנו. הוא רק רוצה להוציא ממנו איזה מידע מסוים. והקטן כבר מתאר לו, מדמיין לו כל מיני מחשבות, הרי אבא שלי תן לי. איזה קלקול יצא מהדבר הזה? הרי הקטן הזה יגיד, הרי אבא שלי הבטיח לי ולא קיים. אז זה מה שאני אקיים. אנחנו תמיד צריכים לזכור שהילד הקטן הזה תמיד, הרי בשבילו, זה המודם, ממנו אני לומד כל הזמן. אז אם הרי אבא מתנהג כך, כמה הרבנים צריכים מאוד, המלמדים, כמה צריכים להיזהר בתלמודי תורה, ממש לדעת שכל צעד ושעל שהם עושים, כל דיבור, יש לזה השלכות, מי יודע, לכמה שנים. לכן צריכים מאוד מאוד להיזהר בדבריהם.
אני מניח זוכר טוב בשולחן ערוך כתוב, שאם אדם הבטיח לילד, או לאו דווקא לילד, הבטיח לעני, אולי ילד יש לו דין של עני, הבטיח לו מתנה מועטת, אז זה חל קניין ממש, אם הוא לא נותן לו, פשוט גוזל אותו.
טוב, לעני זה מלכות נדרים, שאדם מבטיח לעני דבר מסוים, אתה אולי רוצה להגדיר את הקטן כעני כאן, אבל כשאדם מגדיר לעני, אז ודאי חל כביכול כמו חובה של נדר. זה כבר בלכות צדקה, שאדם נותן, אומר פרוטה זו לעני, כבר יתחייב לתת לו. אותו דבר גם יכול שמשפט יש את הדבר הזה. אבל פה לא ניכנס הגדר הזה של נדר. יש פה בעיה הלכתית של גניבת דעת. וזה מספיק ודאי וחמור מאוד לגנוב, שאם התורה החמירה, אם חז"ל החמירו אפילו בדעתו של גוי, כל שכן יהודי קטן שילמד מזה, ויש לזה השלכה לדורי דורות.
טוב, זה בהחלט מרתק, ואני חושב שזה צריך לעודד אותנו, המלמדים, מנהלי התלמודי תורה. היום כולם מחזיקים, ברוך השם, מחזיקים גם יועץ וגם בוחן, אבל אף אחד לא מחזיק בתלמוד תורה, אני לא יודע אם צריך לעשות בכל מקום, אבל לפחות שיהיה לנו איזה כתובת, איזשהו טלפון, איזשהו בית דין, שבו אפשר להתקשר ולשאול מורה הלכה, אני כמחנך גדול ודגול מבין שראוי עכשיו דוגמה להחלים תלמיד. אם אני אגער בו עכשיו בפני כולם, זה איך המשפט שאני שומע ממחנכים, אני רוצה לזעזע אותו, אני רוצה להראות לו כמה זה חמור, אז לא נורא, יהיה לו תקופה אחת לא נעים, ואחר כך הוא יעבור את זה, אבל בסך הכל זה לטובתו. אבל החזון איש, שאיתו פתחנו את התוכנית הזו, אומר שכאשר חובת המוסריות, שזה בעצם החינוך, ההנהגות, ההבנה, עומדת בסתירה להלכה, פירושו של דבר שלא רק שהיא איננה הנהגה נכונה, היא עבירה ממש, וצריך לפסול אותה על הסף. אז אני, איך אומרים, אולי נחזק מהתוכנית הזו, גם את, את אותם מאזינים שעוסקים בחינוך, לדעת שבדברים שאתם אפילו לא מעלים בדעתכם, גם אני, נקרא לזה מכה על חטא, בדברים מסוימים שלא חשבתי ולא חלמתי שיש בהם איזושהי בעיה הלכתית, אבל פתאום כשאתה מגיע לחלקים הללו בשולחן ערוך, אתה רואה שיש התייחסות ממש מפורשת. עכשיו נניח בתסקיר שלנו של הרב ארמומוביץ', הוא עזב את התלמיד ואמר, זה נחומי? אני רץ לטפל בו. עכשיו לפי האווירה שהייתה שם בתסקיר, הוא רץ, מה שנקרא, לטפל בו כמו שצריך. מה הגדר בזה? תלמיד עשה דבר חמור, הוא באמת עשה דבר חמור, פרץ ארון של הרב, לקח סוכריות, זה לא דבר שעושים אותו. אין לכולם את האומץ. מותר לי כמחנך להראות יד תקיפה, קשה, לא יודע, להחלים אותו, מה המקסימום המותר לי, ואולי גם מה אסור לי, כדי שאיך אומרים, נלמד כולנו.
אבי אברהם, שאלות שלך מאוד מחכימות, והנה, גם לזה יש התייחסות בשולחן ערוך, בלכות, חובל וחברו. מרן מסימן תו קו כותב שם, המבייש את הקטן, שכשמחלימים אותו נחלם, חייב בדמי בושתו. נכון, אי אפשר לבוא ולומר, טוב, תן לילדים לעשות מה שהם רוצים. לא יתנהל ככה תלמוד תורה. אבל בוודאי שבאים להעניש, כמו הסיפור שלנו, ודאי שצריך לדעת שמגיע לו איזה עונש מסוים. אבל בוודאי שלא יעלה על הדעת להחלים אותו, לבייש אותו ברבים.
למה לא? אני רוצה. אני יודע שהילד הזה, אם הוא לא ירגיש מה שנקרא, אני אתפוס אותו ליד כולם, והוא קצת יהיה אדום, אם אני לא אעשה את זה, הוא לא יבין, לא יפנים את הלקח הזה.
רבי אברהם, אתה כבר מכיר את הגמרא שאומרת, עדיף לאדם לזרוק את עצמו לכבשן האש, ואל יבין את פני חברו ברבים. הרי האדם הזה, מה דינו של גנב? הוא גנב. מה דינו של קטן של גנב? דבר ראשון, למדנו שהוא כבר פטור. בוא נגיד שאנחנו רוצים למגדר מילתא. אנחנו רוצים לחייב אותו. מה מחייבים קטן שגנב? להחזיר את הגניבה. ולתת לו איזה עונש מסוים. איזה מכתב חמור, אתה כבר מכיר את העונשים של המחנכים, אבל לא עונש כזה על פי הלכה, שזה רצח.
זאת אומרת, להלבין
את פניו, אין שום היתר הלכתי לרצוח ילד, להלבין את פניו ברבים בשביל מעשה קונדס שהוא עשה.
זאת אומרת ככה, אני רוצה, איך אומרים, מכל הרב שופך כאן כמה יעלומים שצריך אולי, אני אעזור טיפה, נקרא לזה בנסח כותרות. הכותרת שיוצאת מזה היא ככה. כל מלמד, רבי הורה, שמחלים את הילד שלו, מבייש אותו, נקרא לזה בושה, לא אמר לו, תשמע, תסדר את התיק שלך, או תארגן את השולחן שלך, אלא ממש החלמה, והילד נחלם, הילד פשוט מתבייש, פניו מאדימות, אין מציאות בעולם, שזה יהיה מותר על פי ההלכה.
אין מציאות כזאת, ואני אומר לך עכשיו, הזכרת לי, סיפור קטן שהיה, מעשה שהיה, סיפר לי הידידי הגאון הרב, אייל גיאת שליטה, אחד הדיינים, היה מעשה בחור אחד, בחור שהתקוטט עם חבר שלו. בכיתה. ותוך כדי כעס, הלך ונשך את חבר שלו בצבא. הרבי כל כך כעס, לקח פתק גדול וכתב הזה, זהירות, אני כלב נושך, ואמר לתלמיד לענות את זה על צווארו במשך כל היום. שנה לאחר מכן, הילד הזה עזב את התלמוד תורה, ופשוט פרה כל. איך הרבי הזה יתקן דבר כזה חמור? אני לא יודע איך הוא יעלה לשמיים. הנה, רצח את הילד, רצח את דורי דורות. דמי אחד, דמה ודמי אחיו, ואחי אחיו צועקים מן האדמה. הרבי הזה, מה עשה?
טוב, באמת מזעזע הדבר הזה. אנחנו, כמובן, עוד נמשיך בעניין הזה, אבל לא חוצים עלינו לצאת לפרסומות, אז נצא להפסקה קצרה מיד אחרי הנשוב, להמשך הדברים, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
תוכל תמיד איתי. בכל בוקר המשפחה מעל הכל. וביום חמישי הקרוב יתארח דוד, יועץ בכיר ומומחה בטיפול בכאבים באמצעות לייזר רך מחברת ביקיור לייזר. התוכנית תעסוק בנפלאות הלייזר הרך בטיפול בכאבים. עניין משפחתי, חמישי ב-10 בבוקר, כאן בכל חי.
אילן דיגיטל, מכונות אוטומטיות להמרת מטבע, משיכה והפקדת מזומנים. קרוב, קל ונוח. בני ברק, ירושלים ובית שמש. למידע נוסף ולמיקום העמדה הקרובה אליך, חיו 02-992-8881. 02-992-8881. אילן דיגיטל.
בשורה משמחת לציבור. ישיבת חצות לילה בראשות הרב דוד בר ששת שליטה מזמינה אתכם לבדיקת מזוזה הלכתית ורוחנית בחינם, ובנוסף ייעוץ והכוונה בכל תחומי החיים ללא תשלום. התקשרו עכשיו 02-57-16-104. ניתן גם להזמין את הרב לחוגי בית ולכנסים בטלפון 02-57-16-104.
פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין או הנחיית הורים? הרשמו למסלול ההכשרה החדש במרכז הישגים. לימודים מרחוק, מכל מכשיר, בכל מקום ובכל זמן. 03-652-5244. 03-652-5244.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555. 03-964-1555.
אני רוצה לזכות במנוי שנתי לחבורת תרי"ג.
הלוואי שאזכה במדבקות קיר שלנו.
תאגיד המחזור אלה וחבורת תרי"ג יוצאים למשימת מחזור. אספו בקבוקי משקה גדולים, רשמו עליהם את מספר הטלפון שלכם והשלימו על כל בקבוק את המשפט חשוב למחזר כי, ואז השליחו את הבקבוקים למחזורי ותוכלו לזכות במתנות שוות.
אפשר לזכות גם בקומיקס?
20 זוכים בכל שבוע, כפוף לתקנון.
אז קדימה למחזורי.
עכשיו איתכם קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם, מאזינים יקרים, לחלק האחרון של התוכנית. איתנו באולפן מתארח הגאון הרב אליהו בוכבוט, שהוא דיין ומורה צדק בבית שמש בבית דין חוקת משפט, מחבר סדרת הספרים ומשפטי פיו חמישה כרכים שעוסקים בעיקר בדיני ממונות. הרב, הזכרת וכמובן כל התוכנית שלנו שבדרך כלל עוסקת בחינוך, אבל הפעם היא עוסקת בפן ההלכתי, שהוא הפן הכי עיקרי, כי לא עם הארץ חסיד אדם לא יכול להתחיל לחשוב אני אחנך כך וכך ולתת עצות ולחשוב על רעיונות, כאשר הוא לא מודע בכלל לסעיפים מפורשים בשולחן ערוך, שהוא בעצם חותך אותם ביד גסה, רומס אותם, ועוד מחזיק עם עצמו שהוא רואה בטוב מאוד, צפויות לנו הפתעות בשמיים.
אבי אברהם, אני רוצה להזכיר לך רק שבשנים שעברו המחנכים הגדולים, הלו הם היו לא פחות מהרב מרדכי אליהו זצ"ל. הוא היה מחנך בתלמוד תורה. המחנכים של הרב עובדיה עליו השלום, אלה מחנכים שלמדו, ידעו את כל התורה, ידעו הרבה הלכות. אז בסדר, אנחנו לא יכולים לדרוש מכולם להיות כך, אבל לפחות להתייעץ, שאול דיינים. ולכן, בציור שדיברנו לגבי, הרבי מבייש את התלמיד, אמרנו שכתוב בשולחן ערוך, המבייש את הקטן שמחלימים אותו, נחלם חיה בדמי בושתו, והרי אנחנו יודעים הלכה פסוקה. שאין מחילה לקטן, הקטן הוא לא בר סמכה למחול, הוא לא יכול למחול. ידוע מעשה עם הסטייפלר שהמתין עד גיל 13, ופתאום נכנס הסטייפלר לאחד החגיות של בר מצווה, של אותו נער, ונכנס, וכולם, מי מכיר פה את הסטייפלר שבכלל נכנס פה לאיזה בר מצווה? הוא ניגש לילד ואמר לו, תמחה לי. הוא חיכה כמה וכמה שנים על איזה מעשה שהוא העיר לו, בצדק. אבל הילד לא בר סמכה, לא בר מחילה.
אבל יש באמת התייחסות בשולחן ערוך, נניח שאני מעריך שכל מי ששומע אותנו ולימד פעם בכיתה, פגע לא פעם בתלמיד. מה עושים?
אז היו כאלה שרצו להתגדר תחת דברי הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה כותב כך, אם ניכר לרב שהתלמידים מתרשלים בדברי תורה ומתרפים עליהם, ולפיכך לא הבינו, חייב לרגוז עליהם להחלימה מדברים כדי לחדדם. וכעניין זה אמרו חכמים, זרוק מראה בתלמידים.
או, זה אמרה ששמעתי אותה כל כך הרבה. מה זאת אומרת? זרוק מראה בתלמידים, זה רמב״ם מפורש. מה אני עונה להם? יש מה לענות שאולי הם צדקים?
ודאי שטעות גדולה טעו ברמב״ם. הרמב״ם מדבר דווקא שאוקיי, עושה כן לכל התלמידים כלשונו. שהתלמידים מתרשלים, לא שהתלמיד מתרשל. ואפילו נאמר שעושה כן גם לתלמיד יחיד, מכל מקום, דורו של הרמב״ם היו מחושלים וחזקים, וידעו שהרב עושה כן מתוך אהבה, כמו שידוע האמרה של רבי אליהו לפיאן, רבי אליהו לפיאן, שרצה אמר, אני מצטער על כל פת שנתתי לילדים שלי. כמה כבר פת שנתן. אבל היה סיפור אחד ידוע, שאחד התלמידים נכנס דרך החלון, לאחר שהוא סגר את הדלת. הוא אמר לו, אם היית יודע כמה אני אוהב אותך, הייתי נותן לך שתי סתירות. הוא התכוון להגיד, התלמיד היום לא ברור לו שהרבי אוהב אותו. בזמנם ידעו כל התלמידים שהרבי עושה כן מאהבה. אז לכן גם כשהיה עונש, היה מקום להעניש, ידעו שזה בא מתוך אהבה. אבל היום, לך תסביר לה...
היום התלמיד ברוב מן המקרים, אתה רק מאיר לו פעם, הוא מתחיל לסנוע את
הרבי. נכון, כי גם הבית מאירים לו, גם החברים מאירים לו, וגם עכשיו הרבי מאיר לו, אז הוא חושב שכולם שונאים אותו, ואין פה שום חינוך. ולכן אנחנו אומרים, הרבה טעו בדברי הרמב״ם הללו. הרמב״ם לא דיבר על תלמיד יחיד ובודד. המסר שאני רוצה להעביר בעצם בכל התסקית הזה, בכל השיעור, שכשבאים להעניש ילד צריך לעשות כן במתינות ולא מתוך כעס, וגם בחינוך, אתה יודע, רבי אברהם, מי כמוך יודע שבחינוך לא מעניש מתוך כעס. אלא צריך לשקול את הדברים ואת ההשלכות שעלולים לצאת מהעונש. בוודאי ובוודאי צריך להתייעץ עם איזה דיין, ולראות מה צדדי ההלכה בעניין, ורק כך, אם ינהג הרבה, ישכון בטח.
כן, בהחלט, המסר הגדול שיוצא מהתוכנית הזו, ובעזרת השם, מהתוכנית שתבוא אחריה, אנחנו בסדרה של 2-3 תוכניות, נראה, כמובן בתוכנית הזו, רק העלינו, איך אומרים, את הטעימה הראשונה, של כמה דברים כל כך פשוטים, אבל אנחנו לא יודעים שיש עליהם סעיפים מפורשים, שולחן ערוך ברמב״ם, ואתם את רבי משה פיינשטיין, ואתם ראשונים, אחרונים, הדברים האלה לא פשוטים בכלל, ובאמת היא רצון שלפחות הקריאה הזאת תצא מהתוכנית הזו, לא רק ללמוד בקורסים שמלמדים, לא רק ללמוד חינוך, אלא ללמוד הלכה, ללמוד קודם כל תורה, שזה באמת מה שמבדיל, אני אומר, תמיד את אתגרים בחינוך משאר המקומות, שצאנו לומדים ייעוץ תורני חינוכי, ולא ייעוץ חינוכי כפשוטו, שהוא בעצם הרבה פעמים רומס את ההלכה ואת התורה. אז אנחנו רוצים להודות לך, הרב הגאון, הרב אליהו בוחבוט, דיין, מורה צלק בבית שמש, בבית דין חוקת משפט, מחבר סדרת הספרים, משפטי פי, אולי כמה מילים על הספרים הללו, במה הם עוסקים?
הספרים נכתבו בעיקרם על סדר שולחן ערוך, הלכות מקח וממכר, הלכות הונאה,
צריך לומר שהם משולבים שם המון סיפורים מהחיים.
והרבה סיפורים מובאים מן החיים.
מתוך בית הדין.
נכון, והרבה מעשיים של בית הדין, ואפשר להחכים מהם הרבה.
זה מאיר עיניים. נוכל אולי גם לקבל איזשהו מספר טלפון למי שירצה להזמין את הספרים הללו, להתרשם. אני באופן אישי, יש לי את הספרים. זה מדהים, מדהים, זה משהו שבאמת כתוב בשפה כל כך להבדיל, סליחה על הביטוי, כמעט כמו איזה עיתון עם איזה סיפור מרתק, אבל אחר כך מתחילים שם את כל ההלכות. זה באמת מדהים. יש איזשהו מספר שהבחות את לנו שנוכל לרכוש את הספרים הללו?
050.
כן.
413-4941.
אז זה 050-413-4941. זהו, מאזינים עיקרים, בעזרת השם בתוכנית הבאה, הקווים יהיו פתוחים גם לכם. תתחילו לאסוף, זה השיעורי בית להשבוע, לאסוף כל מיני שאלות הלכתיות, מותר, אסור, להגיב כך, אמרתי כך, עשיתי מבצע, הבטחתי פרס ובסוף לא נתתי, או רציתי לברר משהו בבית, והאם מותר לי, דיברנו על זה, האם מותר לשאול ילד אחר מה היה ואיך היה, והאם מותר לתחקר, או אנחנו רוצים לדעת כל מיני עניינים שונים בהלכה, איך אנחנו בהתנהגות עם הילדים, מה מותר לנו ומה אסור לנו, אז הנה, את השאלות שלכם בעזרת השם נשמע, בתוכנית הבאה. תודה רבה, הגאון הרב אליהו בוחבוט, תודה רבה לעוסקים במלאכה, לאורי כהן הטכנאי, לישי פופובסקי שהביאו אותנו לשידור, בעזרת השם לגברת יעל איבר, תודה רבה על עריכת התסקיטים, בעזרת השם נשוב ונשתמע בשבוע הבא, במסגרת הפרויקט המיוחד שלנו, הצד ההלכתי והתורני של החינוך, שהוא העיקר. לילה טוב והמשך האזנה הריבה לכל חיים.